שלום וברכה. את עיקר הנושא כרגע אנחנו בעיקר נשקיע לגבי הנושא שהוא מוגדר בתור ההפרעה הכי נפוצה בילדות אצל ילדים, שהיא נקראת בעצם הפרעת קשב וריכוז, בין אם היא באה עם תסמינים של היפראקטיבי, בין אם לא. במילים אחרות זה נקרא ADHD. עכשיו, באופן כללי שכיחות התופעה הזאת של ההפרעת קשב וריכוז הינה בין 4-12%. כמובן שהשכיחות של התופעה הזאת היא לא סתם על פי הרגשת לב של כל אחד זה נמדד ככה, אלא יש קריטריונים ברורים על פי ה-DSM האמריקני, שהוא בעצם כתב העת הכי מוכר ורשמי מטעם איגוד הפסיכיאטריה האמריקנית, לגבי מהם הסימפטומים ומהם המדדים שעל פיהם אנחנו באים וקובעים מתי אחד הוא מוגדר בתור אחד שיש לו את ההפרעת קשב וריכוז, לבין אחד שאין לו את ההפרעת קשב וריכוז. זאת אומרת, זה אין כזה דבר שסתם על בן אדם באים ואומרים יש לו הפרעת קשב, אין לו הפרעת קשב. יש לזה מדדים ברורים, ההבחנה היא מאוד מאוד ברורה, יש בזה כללים מאוד ברורים, וה-DSM האמריקני בעצם בא ונותן לנו פחות או יותר את ההבחנות הללו. כמובן שכל פעם שיוצא DSM חדש, וזה אחד כמה עשרות שנים, לפעמים משתנים כל מיני מדדים, אבל באופן כללי ככה זה עובד. עכשיו, גם בהפרעת קשב וריכוז יש בעצם שלוש מדדים. זאת אומרת, יש לנו שלוש סוגי טיפוסים עם הפרעת קשב וריכוז. יש לנו את הדפוס הידוע בעצם, שהוא מאופיין בכך שההפרעה מתבטאת בעיקר בהפרעת חוסר קשב, הילד לא מרוכז, הרבה פעמים מנותק, הרבה פעמים אפתי, כביכול לא נמצא איתנו, מרחף, וממילא בא ומפספס הרבה מאוד נקודות חשובות שבעיקר באות לידי ביטוי בבית ספר וכן בבית, אפילו בדברים שכביכול באים ומבקשים ממנו, אם זה מטלות שמצריכות התאמצות קוגנטיבית, בדרך כלל הילדים הללו נמנעים ובורחים מזה. יש לנו את הטיפוס השני שהוא מוגדר שהוא מצב ביניים. מה זאת אומרת? שיש לו גם הפרעת קשב וריכוז וגם הפרעת היפראקטיביות. זאת אומרת, וגם כן, כמובן גם יש את האימפולסיביות. זה בעצם, הסימפטומים הם הרבה פעמים באים לידי ביטוי בעיקר גם בחוסר קשב וריכוז וטווח זיכרון קצר וגם כן תנודתיות יתר וקשה להם מאוד לשבת והם קופצים על הראש וכולי וכולי וכולי, וגם הם עושים הרבה פעמים פעולות שהם כביכול נעשות בלא מחשבה. זאת אומרת, הם הרבה פעמים אומרים דברים שכביכול הם לא חושבים והם לא, זאת אומרת, השלב של המעשה נעשה לפני שהם חושבים יותר מדי, ויש לזה כל מיני תוצאות לא נעימות אחרי זה. יש את הטיפוס השלישי שבעיקר אצלו הפרעה מתבטאת בהפרעת היפראקטיביות ואימפולסיביות. זאת אומרת, הילד באופן כללי משום מה את כל החומר הנלמד ואת כל הדברים הכלליים תופס, ומאוד יש לו תפיסה יוצאת מן הכלל. הרבה פעמים זה לא בדיוק ברור איך, כי הוא תזוזתי וזז ולא זה, אבל משום מה רואים שהילד בפועל בא ושוחה בחומר הלימודי ומצליח ואין לו קושי בעצם מבחינת הקשב והריכוז, אלא בעיקר הילד לא רגוע, הילד לא רגוע, הילד עושה דברים בצורה שהוא לא חושב יותר מדי לפני שהוא עושה דברים, וזה גורר הרבה פעמים גם תחכים ומריבות עם כל מיני חברים, כי כביכול הוא לא חושב לפני מה שהוא אומר להם ולפני מה שהוא עושה להם, ואז ממילא יש הרבה פעמים תגרות. עכשיו, על מנת לבוא ולהבחן הפרעת קשב וריכוז באופן כללי, זה לא בגלל ששבועיים הילד התנהג לפי כל מיני סימפטומים מוגדרים של ה-DSM, אלא כמובן צריך שזה יהיה תקופה של לפחות 6 חודשים, וגם חייב להיות 9 מאפיינים שהם באים לידי ביטוי בהפרעת קשב וריכוז. זאת אומרת, יש 9 מאפיינים שה-DSM נותן לנו בעצם לבוא ולבחון כלפי כל ילד וילד, ואם אנחנו רואים שאחד מתוך השישה דברים הללו נמצא ומצוי אצל הילד, אז בעצם אנחנו מפה יכולים לבוא ולהתקדם ולהגיד, תקשיב, כנראה יש פה איזה הפרעה וכולי. יש עוד נתון מאוד חשוב, שההבחנה, שכל הסימפטומים של הדברים הללו, של ההפרעת קשב, של ההיפראקטיביות, היו לפני גיל 7. זאת אומרת, אם זה אחרי גיל 7, הרבה פעמים אנחנו לא כל כך מוכנים לבוא ולקבל את זה שזה הפרעת קשב וריכוז, מהסיבה הפשוטה, כי הרבה פעמים זה יכול להיות בגלל דברים אחרים, בגלל בעיות נפשיות, בגלל לחץ, חרדה, וכן על זה הדרך, דברים שכביכול הגיעו לאחר מכן והתפתחו לאחר זמן, אבל אם לא ראינו את זה בצורה מוגדרת לפני גיל 7, אז בעצם מאוד, סביר מאוד להניח שזה לא היה בכלל הפרעה, שלילד אין בכלל הפרעת קשב. זאת אומרת, זה כבר אנחנו צריכים בעצם לדעת שיכול להיות שמהגן ההפרעה הזאת התחילה. זה שמעיקורי לא בדקו זה לא אומר שאין את ההפרעה, אבל בבסיס אנחנו צריכים לדעת שזה התחיל מלפני גיל 7. עכשיו יש עוד איזה תנאי שה-DSM, שהאיגוד הפסיכיאטרי האמריקני נותן, שבעצם צריך שההפרעה תבוא לידי ביטוי גם בבית וגם בבית ספר. עכשיו כמובן זה קצת נתון לשיקול הדעת, זאת אומרת כי בדרך כלל אם זה רק הפרעת קשב, אז יותר זה בא לידי ביטוי בבית ספר. היפראקטיביות, בדרך כלל אתם תראו שזה בא לידי ביטוי גם בבית וגם בבית ספר. זאת אומרת ילד שלא רגוע בבית ספר יהיה גם לא רגוע בבית, וכל אחד יכול לבוא ולראות את זה אצל כל מיני ילדים שהם פשוט, הם לא רגועים, הם לא רגועים. וממילא זה מאוד מאוד מצוי שזה לאו דווקא בבית. עכשיו, אני כמובן פה מדבר כרגע באופן מאוד מאוד כוללני. בהמשך, בעזרת השם, בתקופה הבאה, הקרובה, אנחנו נבוא ויותר נבוא וניכנס לפרטי פרטים, לבוא ולהגדיר יותר מה, איפה כל, מה זה הסימפטומים של כל הפרעה, ועל פי זה במכלול נוכל לדעת יותר בתחום של הפרעת הקשב. עכשיו יש עוד משהו שמאוד מאוד חשוב לדעת, שבאופן כללי הרבה פעמים ילדים עם הפרעת קשב פחות מובחנים מילדים עם היפראקטיביות, מהסיבה הפשוטה כי הילדים עם הפרעת קשב הרבה פעמים ההפרעת קשב לא מושכת תשומת לב. אין איתם בעיות התנהגות בבית ספר, ואז ממילא, גם אם הוא לא מצליח בלימודים, יש איזה סוג של התחקה מהמערכת, ועד שמתחילים לבוא ולטפל, עובר מספיק שנים, שכאילו בעצם הילד היה עם הפרעה, היה לו קושי בריכוז, אבל בפועל לא טיפלו בה. ולמה? כי בתכלס הילד הצליח לחמוק, כי בעצם זה לא משהו שכביכול הפריע למערכת, ואז כל עוד זה לא הפריע למערכת, אז ממילא לא, אף פעם לא בא מישהו ודפק על השולחן, תקשיבו, יש לילד הפרעת קשב. מאידך, בהפרעת קשב, בהפרעת היפראקטיביות ואימפולסיביות, עוד וזה הרבה פעמים מגיע לידי תגרות, ומגיע הרבה פעמים לבלגן בכיתה ובבית, וכולם רואים את זה, והילדים לא רגועים וקופצנים, ובזמן שכולם קשה להם לבוא ולקרוא, הם דברים שמצריכים מטלות, וכן כל מיני דברים כאלה, מטלות קוגניטיביות, ודברים שהם מצריכים כל מיני סבלנות, ודברים שהם לאו דווקא, בוא נגדיר את זה ככה, אם הם לא יותר מדי מעניינים, אז הם בדרך כלל ילדים שיברחו מהדברים הללו, אז ממילא הם ילדים שיותר מושכים תשומת לב, ואז ממילא הילדים האלה באופן כללי תמיד איכשהו יבואו ומיד ישלחו אותם לאבחון, ובדרך כלל הם מאובחנים בגיל יותר מוקדם. כמובן צריך לדעת שילד שיש לו הפרעת קשב וריכוז ובפועל הוא לא מקבל את הטיפול הנכון, ההשלכות של זה קשות מאוד, ומהסיבה הפשוטה, יש כמובן את הענישה הלימודית, תכלס הילד לא מצליח לימודית, גם חברתית, זה ילד שהרבה פעמים יש סביבו תגרות, וזה משליך על הכל, זאת אומרת, קובץ על יד הרבה, הילד חווה הרבה פעמים חוויות שליליות, הערות מצד הצוות, מצד החברים, מצד ההורים, ומה שקורה, הילד הרבה פעמים מפתח רגישות, ובעיות רגשיות דווקא בגלל, זאת אומרת, יותר ממה שיש לנו בעיה עם ההפרעת קשב, הבעיה שלנו היא השלכות שנגרמות מזה במקרה וזה לא מטופל. ואז ממילא צריך כמה שיותר, כאשר אנחנו מרגישים שיש בעיה של הפרעת קשב וריכוז, אז מיד כמה שיותר לבוא ולחשוב על פתרונות, כדי לבוא וכמה שיותר לחסוך בלגנים והוצרת אנרגיות מיותרות לנו ובעיקר לילד, כי שוב פעם, בסופו של יום ילד שלא חווה הצלחה הוא בעיקר חוויה רוחנית, וזה בחיידר ומבחינה לימודית. ההשלכות של זה הם, בוא נגיד ככה, זה דברים שמי ישורנו, זה אחריתה מי ישורנו, בסופו של יום מה שיקרה, הילד מפתח אנטי, הילד מפתח חוסר סבלנות לכולם, ומפתח גם מאוד חוסר אמון, ואז ממילא תבינו, ילד שלא חווה חוויה הצלחה ברוכניאס, הדבר הראשון שיש בו נסיגה זה הרוכניאס, שזה הדבר בעצם שהיא חיינו בעצם. ילד שלא מצליח בלימוד התירה וחווה חוויית ונהנה ללכת לחיידר, יש לזה השלכות מאוד מאוד קשות, ולכן חשוב מאוד מאוד לבוא ולטפל בזה ולא להטריק ולא לחשוב שזה יעבור כל כך כל כך מהר, כי בתכלס זה לא עובר. כמובן, אני לא אומר שאין מקרים יוצאים מן הכלל ולא צריך ללחץ, צריך גם ראש פתוח בזה, אבל במכלול, אם רואים משהו ורואים שהשיטות הרגילות, הפשוטות, כמה שמשתדלים לעזור לו זה לא עוזר, אז כנראה שיש פה משהו יותר עמוק. חוץ מזה שגם צריך לדעת, רובי דייסה כמון של הילדים עם הפרעת קשב, יש להם גם הרבה פעמים את החלואה הנלווית, שזה מוגדר הפרעות שינה, יש ליקויים, יש גם קשיי למידה הרבה פעמים שבאים, גם כן, זאת אומרת, זה סוג של עסקת חבילה, יש הפרעת התנהגות מרדנית, הם ילדים שהרבה פעמים קשה להם מאוד מאוד לקבל מרות, יש נטייה לכפייתיות, לדיכאון, לחרדה, זאת אומרת, זה, ההפרעת קשב וריכוז זה בסך הכל משהו, בוא נגיד ככה, זה נמצא בתוך שקית של ממתקים עם עוד כמה עשרות ממתקים שמאוד צריך להיות ערניים אליהם ולדעת על מה, עם מה אנחנו מתמודדים ולדעת איך אנחנו מתקדמים בזה. זאת אומרת, צריך להיות ערניים. אני לא אומר שהמצב שזה ילד חס ושלום באמת כמו שכאילו זה באמת כזה חמור וזה וזה. אבל אני כן חושב שוב פעם, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, אבל במכלול צריך להיות ערניים לכל מיני דברים שעשויים להיות. שוב פעם, בהמשך אנחנו נבוא ונתמקד יותר ויותר בכל העניינים הללו. אני רק כרגע מסכם בכלליות את הנקודות העיקריות של מה מתמודד בעצם אחד שיש לו הפרעת קשב וריכוז. כן, גם חשוב לדעת, הפרעת קשב וריכוז באופן כללי, אנשים חושבים, טוב, בסדר, זה רק בגיל הצעיר, רק בזמן שישי וקטן, רק בישי וגדל, וזה. צריך לדעת שזה לא כזה פשוט, כי הרבה פעמים פעם, עד לפני 20 שנה, באמת חשבו, לא, זה עובר. היום, ב-20 שנים האחרונות, היו מחקרים מאוד מאוד רציניים בארצות הברית, והם הגיעו למסקנה ברורה שאחוזים, רובי דייסה כמון של הילדים, זה לא חולף להם. טוב, זה בעיקרון מה שאני רציתי פחות או יותר לבוא ולהיכנס איתכם בהתחלה. אנחנו בעזרת השם נמשיך עוד לבאר את העניינים, ושיהיה ברכה והצלחה לכולם. יום טוב.